שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. אנחנו בפרק ה-60 ותמיד מרגש אותי להגיע למספרים עגולים, זה רק אומר שאנחנו בקצב טוב בדרך למשימה, ואתם לשתף במשימה שלי. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל אחד ואחד מכם שאתם מצטרפים אליי לפרק הזה. פרק 60 זה מספר יפה, ואני תמיד לשתף איתך את הפרק שהמשימה שלי היא לשנות את העולם דרך כתיבה. אם זה דרך הכתיבה שלי, הסיפורים והספרים שאני כותב, ואם זה דרך התכנים שאני מעביר, הפודקאסטים, היוטיובים. אז קודם כל, כמו שאני עושה בתחילת כל פרק, אני מזמין כל אחד ואחת מכם לקחת חלק יותר קרוב ויותר אקטיבי במסע שלי. קודם כל אני מזמין כל אחד ואחד מכם להצטרף לניוזלטר שלי, שם אני ממש שולח ניוזלטר שבועי עם המון טיפים ותובנות, קבוצת הוואטסאפ, שם אני מעדכן באופן כמעט יומיומי כל סרטון שעולה, כל פרק, והרבה סדנות כתיבה ספונטניות, שזה לגמרי לגמרי נעים וכיף. כמובן ערוץ היוטיוב, אז יש לכם את הכישורים כאן בתיאור של הפרק, ואם אתם לא מוצאים את הכישורים, מוזמנים להיכנס לאתר שלי, ממש כמו שאתם שומעים, www.nevorozi.co.il, ושם אני מניח שאתם תמצאו די בקלות את כל מה שאתם צריכים למצוא. ושוב, תודה שאתם עוזרים לי להפיץ את הבשורה, ו... אם יש לכם חבר, חברה, בן או בת משפחה, אז אתם יכולים להמליץ להם על הפרק או על התכנים, זה יעזור לי להגיע לעוד ועוד ועוד אנשים. ובמילים מאוד גרנדיוזיות, לשנות את העולם דרך כתיבה. אתם יכולים לנסה לא לדבר גבוהה גבוהה, כי זה נשמע גדול, אבל לא. יום אחרי יום אנחנו מתקרבים לעבר היעד ומגיעים לעוד אנשים. כשאני אומר אנחנו, זה אני. אז זה מאוד משמח, ושוב תודה שאתם כאן. ואחרי ההקדמה ארוכה מהרגיל, בואו נדבר על הסיבה שלשמה התכנסנו כאן היום. ובפרק הזה, בפרק ה-60, אנחנו רוצים לדבר על המדריך המלא לנצח מחסומי כתיבה בשנת 2024. אני חושב שהפרק הראשון שהקלטתי אי פעם לפודקאסט, אי שם בשנת 2021 או בסוף 2020, מתי שהתחלנו, לדעתי 2021, ינואר 21, הפרק הראשון דיבר על מחסומי כתיבה. ומאז עברו הרבה מים בנהר הישראלי, בנהרות הישראלים. עברו 3.5 שנים, כרגע אנחנו, נכון להקלטת פרק זה, אנחנו איפשהו באמצע אפריל 2024, והרגיש לי שיהיה נכון לדבר על הנושא הזה שוב. וסביר להניח שהנושאים שאנחנו נדבר עליהם יהיו שונים לחלוטין, כי כל מיני משהו בתפיסה משתנה, ואני בטוח שאם אני אדבר היום על מחסומי כתיבה או בעוד 3 שנים, בכל פעם אני גם אגש לזה בצורה קצת אחרת, כי אנחנו כל מיני משתנים ודרכי הגישה שלנו בעיקר משתנות. אבל כנראה שמשהו שמשותף לעולמות המחסומים בכל פעם שאני אדבר עליהם זה רגע לנשום, וזה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו. מה קורה כשאנחנו נתקלים מחסום כתיבה? אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לנשום. אני תמיד אוהב להגיד שעדיין לא פגשתי את הכותב או הכותבת, הסופר או הסופרת, שלא נתקלו במחסומי כתיבה במהלך המסע שלהם. מה שאני בא להגיד זה שזה בסדר גמור. אני נתקלתי במחסומים כאלה בכתיבת הפרק, הספר הראשון, בכתיבת הספר השני, ובכל פעם שאני כותב טקסט אני חווה את הקולות או את האתגרים האלה, וזה בסדר. ואם זה מגיע באופן מאוד גדול ואנחנו מרגישים תקועים לתקופה, ואם פשוט באותו חלון כתיבה שהקדשנו, הדברים לא יוצאים בדיוק כמו שרצינו, אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לנשום, כי יש לנו נטייה להיבהל. וגם אני חוויתי זה הרבה ככותב צעיר, וכמובן שאני פוגש את זה לא מעט דרך הכותבים והכותבות שעוברים דרכי. והדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לנשום ולא להיבהל, להבין שזה חלק טבעי. וברגע שאנחנו מבינים שזה חלק טבעי, אבל לא באופן הלוגי. באופן הלוגי כולנו אומרים כן, מחסומי כתיבה זה חלק טבעי. באופן הרגשי דווקא, להבין שהכל בסדר. באמת הכל בסדר. ברגע שאנחנו נושמים, בואו נעשה גם משהו שהוא עושה לנו טוב, לנפש שלנו. אני תמיד אוהב להגיד לכותבים שעוברים דרכי, אתם מרגישים תקועים? אוקיי, לכו לצפות בנטפליקס, לכו לים, תפגשו חברים, תלכו למסעדה. הכל בסדר. תעשו משהו אחר, כי כתיבה הרי תפקידה לעשות לנו טוב, אז תעשו משהו אחר שעושה לכם טוב. אני באמת מאמין שזו הדרך הנכונה לגשת לזה. נכון, אם אנחנו מנסים יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש לכתוב ושום דבר לא יוצא, יכול להיות שיש פה איזשהו אתגר ואיזושהי בעיה, אבל ברוב המקרים זה משתחרר מעצמו. שוב, כל אחד והזמן שלו, אני יכול להגיד שיהיו לי שבועות וחודשים גם בחיי שלא כתבתי. כי אולי לא הרגשתי שבא לי, אולי לא הרגשתי שיש איזה נושא שמרגש אותי, אולי ניסיתי ולא יצא לי. ולעומת זאת היו תקופות מאוד ארוכות שהייתי כותב יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. אני חושב שאלה החיים. החיים הם איזשהו מכלול של גלים. לפעמים אנחנו על גל טוב, לפעמים אנחנו על גל פחות טוב, וככה גם הכתיבה. לפעמים אנחנו על גל טוב ופשוט בא לנו לכתוב, לפעמים אנחנו על גל שיש בו קצת מחסור בהשראה, מחסור במוטיבציה, וזה בסדר. אז אנחנו רוצים לקבל את זה כמו שזה ולנשום. אני מאוד מאמין במשנה מקום, משנה מזל. אז הדרך השנייה בשבילי לטפל במחסומי כתיבה, במהמורות כתיבה, אני קורא לזה מהמורות כי זה נשמע קצת פחות דרמטי, במפרים קטנים בדרך. אני מאוד מאמין בשיטה של משנה מקום, משנה מזל. תמיד אוהב לספר שאני כותב במקומות שאני מרגיש בהם פיזית מאוד נינוח. זה יכול להיות המשרד שלי, המרפסת של הדירה, מקומות שאני מרגיש פיזית נינוח, ואז אני יכול להתמקד כל כולי בכתיבה. וכשאני מרגיש שיש לי פחות השראה או פחות מוטיבציה, אני מנסה מה שנקרא משנה מקום, משנה מזל. אני אלך לחוף, אני אוהב לכתוב לפעמים על חוף הים, חוף הצוק בתל ברוך הוא אהוב עליי, על אף שהוא נהיה די עמוס יותר מתמיד, וזה רק הולך וגדל, אבל יש לי ככה את הפינות השקטות שלי שאני יושב וכותב שם, אז אם אתם עוברים בדרך ונתקלים בי, גם אם אני כותב ונראה מאוד מרוכז, אתם מוזמנים תמיד לבוא ולהגיד לי שלום. או בבתי קפה. אני תמיד אומר שיש לי קשב, ריכוז, וההמולה והרעש והמלצרים בבתי קפה מסיתים את תשומת הלב שלי באופן די תדיר, אבל זה עדיין עוזר לי לברוח מהמקום הרגיל שלי. פתאום התנועה שסביבי, דווקא המולה ודווקא הרעש, יכול לגרום לי להסתכל על דברים מזוויות שונות, או אפילו הסמלה של האישה שיושבת מולי, או הדרך שבה המלצרי דיברה, הדברים הקטנים האלה פתאום יכולים לתת לי איזה רבע רעיון, ולפעמים זה כל מה שאני צריך. אם אתם רגילים לכתוב בבתי קפה, אז גם, תשנו את המיקום שלכם. לשנות מיקום בחוויה שלי עוזר. אם אנחנו רגילים לכתוב בלי מוזיקה, אז אולי נשים מוזיקת רקע. כלומר, זה לא חייב להיות מיקום, אבל בואו נקרא לזה תפאורה. ולשנות את התפאורה באופן קבוע בחוויה שלי זה כלי מאוד מאוד חשוב, והרבה מאיתנו מאוד, אנחנו הרבה פעמים עצלנים, וגם אני חוטא בזה לא מעט, אני נוטל איזושהי עצלנות, אני אומר, אוקיי, לא יצא, אני אנסה מחר, לא יצא, אני אנסה מחר, ואני תמיד משאיר את המשנה מקום, משנה מזל, לכזה אופציה האחרונה. אבל אני דווקא ממליץ לא להיות עצלנים כמוני, ודווקא אם אני מרגיש יום ימיים שפחות זורם לי, אני ישר משנה מקום, משנה מזל, ואתם תופתעו מכמה שזה פרקטי ועוזר ומקל, ובעיקר רוצה אותנו להיכנס ללופים, כי אם אני יום יומיים לא יוצא לי, ואז שוב דברים טובים יוצאים מהמילים שלי, אז אני לא נבהל, נכון? אבל אם זה כזה נמשך תקופה, אז אני יותר נבהל, אז אני רוצה לנסות לטפל בזה כמה שיותר מהר, ולהוריד את מפלס הלחץ סביב האומנות בחיים שלי. ואחרי שדיברנו על משנה מקום, משנה מזל, מגיעה השאלה מתי הגיע הזמן לנטוש את הסיפור שאני כותב. זה יכול להיות סיפור קצר שאני מרגיש תקוע איתו, זה יכול להיות רומן, אני כותב, 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 פתאום הגעתי לאמצע הסיפור, כבר כתבתי 15 או 20 אלף מילים, ווואלה, לא יצא שום דבר. מתי הגיע הזמן לנטוש את הסיפור? כי פגשתי בחיי המון המון כותבים שאמרו לי, תשמע, נבוא, עד היום התחלתי 4 ספרים ובכולם עצרתי באמצע, זה לא סימן טוב. יכול להיות זה אומר שאנחנו מבטרים מהר מדי. לעומת זאת, אם אנחנו תקועים סביב אותו רעיון כבר 10 שנים, יכול להיות שכדאי לנו לבחון רעיונות אחרים. הרי אין פה איזושהי תבנית או איזשהו חוק, ואם אתם מאזינים לפודקאסט הזה כבר תקופה, אתם יודעים שאני לא מאמין בתבניות בשום צורה בעולמות הכתיבה. אני מאמין באינטואיציה, ואם הלב שלנו עדיין אומר לנו שאנחנו צריכים להישאר בסיפור הזה, אנחנו לא נלחם. אנחנו כנראה צריכים להישאר בסיפור הזה, אבל מה שאני אוהב לעשות, אם אני מרגיש תקוע סביב רעיון ספציפי תקופה, אני מרגיש נינוח בדיוק כמו המשנה מקום, משנה מזל, אני מרגיש נינוח לשנות את הנושא. אני שם סימנייה על הספר שאני כותב, אני אומר בסדר, אני אחזור עליו עוד שבוע, אני אחזור עליו עוד שבועיים, אבל רגע אני אנסה לכתוב איזשהו סיפור קצר. זו הנקודה שתרגילי כתיבה יכולים לעזור. אני תמיד אוהב לספר שבעבר הייתי מאוד, בתחילת הדרך שלי ככותב, אני לוקח רגע 10 שנים אחורה, הייתי מאוד ציני את תרגילי כתיבה, מה יעזור לי לתאר את הבית שלי, מה יעזור לי לכתוב דיאלוג בגוף שלישי, זה לא מקדם אותי לשום מקום. ונכון, זה באמת לא מקדם אותי לשום מקום, זו דרך מאוד לוגית להסתכל על הדברים, אבל זה כן יכול לשחרר. כלומר, אוקיי, אני כותב עכשיו טקסט גוף שלישי על איך החופשה האחרונה שהייתה לי ביוון לצורך העניין, אני ממציא כמובן, זה לא, אני לא בטוח שאני אעשה שימוש בהכרח בטקסט הזה, אבל הנה, הצלחתי לכתוב טקסט. זה אומר שהמילים שלי עדיין בחיים, אז סימן טוב. ודרך אגב, בערוץ היוטיוב שלי יש ממש פלייליסט של תרגילי כתיבה, אני משתדל להעלות פרק תרגיל כתיבה פעם בשבוע. אז יש שם לדעתי כמות מאוד מאוד יפה של תרגילי כתיבה, אז אני תמיד ממליץ לכם שאתם מרגישים תקועים ללכת לחפש, או פשוט לחפש בגוגל תרגילי כתיבה. בעברית, באנגלית, התוצאות יפתיעו אתכם, וכל מה שקשור לחיפוש בגוגל, התוצאות תמיד מפתיעות. לטובה בעיניי, כל עוד לא מדובר ברפואה, כל עוד, אם אנחנו מדברים על רפואה, אז תמיד מרעיל התוצאות שם, אבל כשדוברים על כתיבה זה פחות מוביל. אז מתי הגיע הזמן לנטוש את הסיפור? אין תשובה חד משמעית, אבל אני חושב שזה לא צריך להיות דרמטי, וזה בסדר, לפעמים פשוט לשים סימניה. לסכם ביני לבין עצמי, לעשות איזשהו חוזה ביני לבין עצמי, שאוקיי, אני רגע יוצא מהסיפור הזה שאני כותב, אני אחזור אליו בעוד שבוע, בעוד שבוע, אני מסכם מראש כמה זמן אני יוצא ממנו, ואני רוצה לראות מה קורה מעבר לזה, ואז אני יכול לגלות האם התקיעות שלי היא ספציפית סביב הסיפור שאני כותב, או האם התקיעות שלי קשורה לדברים אחרים. אז זה משהו שמאוד מאוד עוזר לי. ואם אני מחליט כן להישאר סביב הסיפור ואני לא מוותר, אז אני רוצה להשתמש במשהו שאני אוהב לקרוא לו נתיב משני ונתיב ראשי. בואו נסתכל על קו העלילה שאנחנו כותבים, וזה לא משנה אם אנחנו כותבים את סיפור חיינו, סיפור אוטוביוגרפי, סיפור ביוגרפי, רומן עלילתי, רומן היסטורי, זה לא ממש משנה מה הז'אנר, כל ז'אנר באשר הוא. יש לנו קו אחד שמניע אותנו, קו עלילה. ככל שהסיפור מתקדם, אנחנו ממשיכים באותו קו, ופתאום אנחנו נתקעים. ואם אנחנו נתקעים, אני מרגיש שככל שאנחנו מתקדמים בסיפור, יש לנו יותר אחריות. האחריות באה לידי ביטוי דרך... אנחנו צריכים לזכור יותר דברים בעלילה, אנחנו יותר קרובים לדמויות שלנו, מסע הגיבור כבר הולך ומתעצם וגדל וצובר משקל, יש לנו הרבה יותר דאטה, הרבה יותר נתונים בראש. יש לנו איזושהי אחריות, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כמו שהיינו יכולים ממש בפרק הראשון ולא היו עדיין ממש תנאי גזרה. יש פה איזשהו קו עלילה שאנחנו צריכים לכבד, ז'אנר שאנחנו צריכים לכבד. ואז אנחנו מרגישים הרבה אחריות ואנחנו נתקעים ולא יודעים מה לעשות. בנקודה הזו אני אוהב לעשות משהו שאני קורא לו הנתיב המשני. והתפקיד הראשי של הנתיב המשני הוא להוריד איזשהו מפלס לחץ סביב התקיעות. אני פותח קובץ עורד חדש, או עמוד חדש במחברת. והמטרה היא מאוד מאוד פשוטה. המטרה שלי היא, אני רוצה לכתוב שני עמודים של מה קורה לגיבור אם הוא היה עושה פעולות אחרות. אני יכול ללכת למקומות הכי הכי הזויים שעולים בדמיוני. אם הגיבור שלי, אני אוהב לתת את הדוגמאות מהספר הראשון שלי, אם הגיבור שלי נוסע להודו, אז פתאום הגיבור מחליט לנסוע לברזיל. באמצע הסיפור, הוא מחליט לחזור לארץ באופן פתאומי, על אף שהוא לא ישלים את המשימה שלו. אין שום קשר לסיפור בהכרח. אני לא רואה את הגיבור ממריא לברזיל, הוא חוזר לארץ לפני שהוא משלים את המשימה שלו. אבל, פתאום כשאני אכתוב שניים, שלושה עמודים, בקובץ עוד אחר, ואני אקח את הסיפור למקומות אחרים, אתם תזהו שדברים נפתחים. א', דרך הכיוונים המאוד מאוד מפתיעים, יכולים להגיע כיוונים יותר מעניינים. פתאום דיאלוג שאהבנו, כתיבה, מפגש שאהבנו, סשן של כתיבה מתארת שמאוד מאוד אהבנו, כלומר, הרבה פעמים אנחנו יכולים לזהות דברים מסוימים, והרבה פעמים אנחנו יכולים לקבל רעיונות חדשים, דרך הנתיבים המשניים. ואני לא חושב שחייבים לפתוח נתיב אחד, אני חושב לפתוח כמה נתיבים, ממש כמה קבצי וורדים, כמה רעיונות, לכתוב עמוד שניים, הדבר הזה מייצר כתיבה מאוד מאוד חסרת אחריות, אבל בקטע טוב, מאוד מאוד חסרת, אנחנו לא עושים overthinking במילים כאלה ואחרות, אנחנו מאוד משוחררים. וכשאנחנו תקועים אנחנו רוצים ליצור שחרור, וכל מה שאמרתי עכשיו מייצר שחרור, משנה מקום, משנה מזל, התרגילי כתיבה, אנחנו רק רוצים לייצר שחרור ולא לשקוע בבהלה שמגיעה עם מהמורות הכתיבה שמגיעות בדרך. כי הרבה פעמים כשאנחנו נתקעים, אנחנו מחפשים חיזוקים מבחוץ, ואני לא חושב שזה דבר נכון לעשות. כלומר, אני נתקע, אוקיי, אני רגע אשלח טקסט לכמה אנשים, או שאני אפרסם בפייסבוק, מה דעתכם על מה שכתבתי? אני... מאמין שזה רק יכול לבלבל אותנו ולהכניס אותנו לעוד יותר לופים, וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים ליצור. בעיקר אם אנחנו לא רגילים לקבל פידבקים. למה? כי כשאנחנו ניתן לאנשים לקרוא, זה בדרך כלל יהיו אנשים קרובים אלינו, בן הזוג, בת הזוג, חברים קרובים, משפחה, הם לא בהכרח האדם הרלוונטי ביותר שאנחנו צריכים לקבל ממנו פידבק. דרך אגב, מה זה רלוונטי הדעה שלו או שלה? הם מקבלים מוצר שהוא מאוד חלקי, מאוד התחלתי, הרי יש פער מאוד גדול בין הטיוטה הראשונית, ראשונית, ראשונית והמבולגנת לבין איך שהספר ייראה בסופו של דבר, נכון? אז מה זה עוזר לי לשלוח אליהם את הטקסט? אני מחפש חיזוקים, או שאני אקבל חיזוקים לא אמיתיים כי מאוד אכפת להם מאיתנו והם רוצים להרים לנו, או שאני אקבל פידבקים שלא בהכרח מקדמים אותי ורק יכולים לבלבל אותי, וזה משהו שאני נתקל בו המון עם כותבים שעוברים דרכי. נתקעים, מחפשים חיזוקים בחוץ, ודווקא הפעולה הזו של לחפש פידבק וחיזוק מבחוץ רק מבלבלת אותם יותר ויותר ויותר, מכניסה אותם לעוד יותר לופים. אז הקו המניע שלנו, אנחנו נתקעים, זה חלק טבעי, אנחנו בעיקר רוצים לנשום ולא ליצור פעולות שיכולות לבלבל אותנו יותר. וכן, יש לנו ראש לוגי, והראש הלוגי מחפש ודאות מסוימת, או אנחנו מרגישים חיים בסרט הרבה פעמים, אז רגע, האם אני בכיוון? אז אנחנו לא רוצים בהכרח, אנחנו רוצים להיות מאוד עדינים בדרך שבה אנחנו מבקשים פידבק, ולקחת כל פידבק בערבון מוגבל. דרך אגב, זה לא משנה אם הפידבק מגיע מאיש מקצוע, או אני אתן לכם דוגמה, ממש ממש לא מזמן, כותבת שלי ויטי, כתבה ספר, רומן רומנטי מאוד מאוד אירוטי. סיימנו את הכתיבה, ספר נפלא בעיני. סיימנו את הכתיבה, והיא הלכה להיפגש עם עורכת שהיא מאוד מאוד החזיקה ממנה בעולמות של, של הרומן הרומנטי. והעורכת אמרה לה, תקשיבי, אין פה כלום. כאילו, את חוטאת בחוקי הז'אנר, את מפספסת את קהל היעד. והיא אמרה לה, את צריכה לכתוב את כל הספר מההתחלה עד הסוף ולחזור אליי. והדבר הראשון שאני אמרתי זה, אנחנו ב-2024, מה זה חוקי הז'אנר? יש פה ספר נפלא, עם מסע של שני גיבורים מאוד מאוד עמוק, עם אקספוזיציה מאוד יפה, עם סגירת מעגל מאוד יפה בסיפור. ספר יפהפה. אני לא נמנע בין קוראי הז'אנר, ואני מאוד נהניתי ממנו. אז מה אם הוא לא עומד בדיוק בחוקים? אז דווקא החיזוקים מבחוץ והפידבקים יכולים לבלבל, ואותה כותבת נכנסה לאיזשהו לופ אינסופי, שרגע אני צריכה לגנוז את הספר, רגע אני צריכה לכתוב אותו מחדש, עד שאנחנו ישבנו ודיברנו, ואמרתי לה, לא, כל בסדר, זה בסך הכל דעה של אדם אחד, אז תעשו איזשהו הסכם עצמכם, שאם אנחנו אפילו יוצאים החוצה ומבקשים פידבקים, אנחנו כן לוקחים אותם בערבון מוגבל, כי אנחנו לא רוצים שכל מילה שאדם אחר יגיד, תשנה את כל התפיסה שלנו, או, אתם יודעים, תמשוך את השטיח מתחת לרגליים שלנו. והעצה שלי דרך אגב, אני מעביר רגע נושא לכיוון אחר ונוסף שאפשר ויכול לעזור לנו בעולמות המחסומים, זה לצרוך תוכן. אנחנו רואים ב-2024, נכון להקלטת פרק זה. ויש כל כך הרבה תכנים, אתם יודעים, חיפוש ביוטיוב ובגוגל יוביל אתכם לכל כך כל כך הרבה תכנים בעולמות הכתיבה, ואני מצאתי שהרבה פעמים כשאני צורך תוכן, זה יכול להיות דרך פודקאסטים, זה יכול להיות דרך סרטוני יוטיוב, זה יכול להיות דרך חיפוש בגוגל, שוב אמרנו, תרגילי כתיבה. הדבר הזה מאוד מאוד יכול לשחרר ולתת לי השראה, והרבה פעמים בלי שאנחנו שמים לב, אנחנו יכולים לקרוא לזה בהרבה שמות, אבל הרבה פעמים דווקא ההשראה היא זו שתוקעת אותנו והיא זו שמשחררת אותנו, וצריך להגיד את האמת, גם אני לא מסתובב עמוס בהשראה בוקר עד ערב, גם אני יש ימים שאני מרגיש שאין לי השראה, וזה בסדר. ומשהו שאני ככה לקחתי כמשימה, זה שאני צורך תוכן באופן קבוע. מעבר לעובדה שאני יוצר תוכן, אני צורך תוכן באופן קבוע. וכשאני צורך תוכן באופן קבוע, שוב, בנושאים אחרים, לא בהכרח סביב אמנות, אבל טוב, האמת, הכל סביב אמנות, כפי שכבר הבנתם על חיי. אבל אני מוצא שאני שומר על איזשהו תדר מאוד מאוד מדויק של השראה. ועצם העובדה שאתם כאן ומאזינים לפרק הזה, סימן שאתם מוצאים השראה בחייכם, אז תמשיכו. תעשו את זה איזשהו הרגל, וכשאנחנו עושים את זה איזשהו הרגל, מבחינתי הדבר הזה רק יכול לעזור לנו להיות כותבים ויוצרים ואמנים יותר טובים, שוב, ויותר מדויקים סביב המילים שלנו. אז תעשו את זה לכם הרגל, לצרוך תכנים באופן קבוע, זה כלי שמאוד מאוד עוזר לי, והנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה, אני אוהב לקרוא לו כמו השיר של אהוד בנה, אל תפחד, אתה לא לבד. יש איזה סיפור שאני מאוד אוהב לספר, כשהייתי בהודו בשנת 2016, הייתי בצפון בין הרי ההימלאיה, והייתה שמועה שאהוד בנאי אמור להגיע להופיע. אבל לא היה מידע על זה בשום מקום. לא מצאת מידע על זה בשום מקום, אז זאת הייתה ממש שמועה. קיבלתי איזושהי הבנה של מתי הוא אמור להופיע, אני מאוד אוהב את אהוד בנאי, אמרתי, בוא נה, אני בהודו, אני הולך לראות את אהוד בנאי מופיע. ואני זוכר שהלכתי ברחובות של מנאלי, ופתאום אני רואה את אהוד בנאי עם עודד שרואל. אמרתי, אוקיי, אני הולך לפגוש, אני הולך לדבר עם אהוד בנאי, וניהלנו שיחה. והוא סיפר לי איפה ההופעה תתקיים, באמת אני ובת הזוג שלי לשעבר הגענו להופעה, זאת הייתה הופעה יפהפייה מאוד אקוסטית ואינטימית כזו, שזו חוויה מאוד מאוד יפה. עברו מאז יותר מ-8 שנים, אבל החוויה הזו של לצפות באהוד בנאי בהופעה בהודו, חוויה מאוד מעניינת, בין הרי ההימלאיה, ואני אוהב להשתמש במשפט, אל תפחד אתה לא לבד, שזה שיר מאוד מאוד ידוע של אהוד בנאי. יש לנו איזושהי נטייה להאמין שהמסע של הכתיבה צריך להיות מאוד מאוד בודד. אנחנו לבד. אנחנו לבד בתוך המסע הזה. ושימו לב, לפני רגע אמרתי, תהיו זהירים בפידבקים שאתם מקבלים, אבל זה בסדר גם ללכת לאנשי מקצוע. אנחנו עם הספר ולא, לא סתם קוראים לנו עם הספר. תקשיבו, יש כל כך הרבה סדנאות כתיבה בארץ, כל כך הרבה מורים לכתיבה, תהליכי ליווי לכתיבה, קורסים דיגיטליים לכתיבה. אני אישית פחות מאמין בקורסים דיגיטליים. כי אני מאמין שזו לא הדרך הכי נכונה לצרוך תוכן, זו הסיבה שאני מפרסם את כל התוכן שלי בחינם. אני לא אוהב לגבות תשלום על תכנים דיגיטליים. אבל יש המון המון תכנים, וכל אחד ומה שנכון לו, ושוב, זה לא משנה עם מי אתם עובדים. אני באמת באמת מאמין שכל מורה לכתיבה וכל מנחה לכתיבה במדינת ישראל הוא שותף שלי, והוא עוזר לי להפיץ את הבשורה ולהגיע לכמה שיותר כותבים. אני לא מאמין ברעיון של מתחרים חס וחלילה. כולם חבריי וכולם קולגות שלי, ואני ממליץ לכם, אם אתם מרגישים תקועים לתקופה, אתם לא חייבים להמשיך ראש בקיר לבד, זה בסדר ללכת לאיש מקצוע, זה בסדר לשלם כסף ולקבל שירות שקשור לסדנאות כתיבה, תהליכי ליווי, קורסים, זה בסדר, זה דבר שהוא טבעי וזה לא מראה על חולשה, ההפך, זה מראה על אומץ וזה מראה על מידת רצינות, וזה דבר שהוא ממש ממש בסדר לעשות. ורק תבדקו ותוודאו שיש לכם חיבור לאותו איש מקצוע, שהזנתם לתכנים שלו, שהשתתפתם באיזשהו, שניהלתם שיחה בסיסית איתו, כלומר הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, אני מאמין, לפני שנרשמים לכל קורס עדנה או תהליך ליווי. וזהו, עד כאן הפרק הזה, דיברנו על ממש ליצור איזשהו מדריך לנצח מחסום לכתיבה בשנת 2024, דיברנו על זה שאנחנו קודם כל רוצים לנשום, ללכת לים, לצפות בנטפליקס, להבין שהכל בסדר ושזה חלק טבעי מהתהליך, ואנחנו רוצים ללמוד לחבק את מחסומי הכתיבה. דיברנו על כך שמשנה מקום, משנה מזל, תמיד יכול לעזור. דיברנו על נתיב משני ונתיב ראשי, על לחפש חיזוקים מבחוץ, על לצרוך תוכן באופן קבוע. דיברנו גם על מתי הגיע הזמן לנטוש את הסיפור, האם אנחנו יכולים רגע לצאת מהסיפור ולחזור אליו באופן אחראי לחלוטין, ובעיקר ההבנה שאנחנו לא חייבים לעבור את המסע הזה לבד, ותמיד יש אנשים שישמחו לעזור לנו. ועד כאן הפרק ה-60 של הפודקאסט שעת כתיבה. שוב אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם על כך שאתם לוקחים חלק במסע שלי לשנות את העולם דרך כתיבה. שוב, כפי שעשיתי בתחילת הפרק, אני מזמין אתכם להמשיך ולקחת חלק פעיל וקרוב במסע שלי. תצטרפו לניוזלטר שיוצא בכל שבוע, תצטרפו לקהילת הוואטסאפ ששם אני מעדכן כמעט כמעט בכל יום, ערוץ היוטיוב ששם עולים סרטונים באופן קבוע והדרכות ופרקי פודקאסט. וכרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת כתיבה. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.